ברשות מוריי ורבותיי, בני משפחה, תלמידים, קהל נכבד, ברוכים הבאים. באתם לכבודה של תורה, לכבודו של מורנו ורבינו, הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל, ולכבוד צאת ספרו קדושת אביו, שהינו בשורה וחידוש בעולם התורה. בקיץ תשמ"ט שבת הרב ליכטנשטיין משיעוריו הסדירים בישיבה והקדיש עיתותיו לכתיבה על נושא הקדושה. כתביו הרבים של הרב ליכטנשטיין היו ברובם מאמרים בהזמנה או תגובות כלפי אירועי השעה שנכתבו במימות שונות ומגוונות, יוצא הדופן בספר המונח לפנינו. לפני הערב שוחחתי עם הרבני דוקטור טובה ליכטנשטיין, שבטובה שיתפה אותי בשיחה בינה לבין הרב. הרב טען בפניה שיש לו חלום, ובניגוד למאמרים הכתובים המוזמנים מראש ותחומים בנושא מסוים, אמר הרב, יש לו חלום לכתוב ספר. ספר על הקדושה. במובן זה, הספר והערב שלפנינו הינם חלום שהתגשם. לפנינו ערב מלא וגדוש. ראשון הדוברים, מורנו הרב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, יעסוק בנושא בין אהרון והמזבח יעמדו הכהנים, קדושת המקדש בין אהרון למזבח. למי שאין דפי מקורות, יש כאן שאפשר לקחת.
טוב, אכן הספר הזה עבר מסע ארוך מתשמ"ט עד השתא, וברוך השם אומרת, הוא התבשל, כל תפשיל טוב, ככל שהוא התבשל יותר, הוא נהיה טוב יותר, ובאמת יצא את הספר, שעבודה נאה נעשתה גם, גם בעריכה, שהייתה משימה מאוד לא קלה, מאוד לא פשוטה, וברוך השם את... מה דן אם בן יכול לרפא את, אם מותר לבן לרפא את אביו או לא, אבל אני אחרי ששי גמר לעבוד על הספר, אני אומר, בן ודאי יכול לערוך את הכתבים של אבא שלו, ויצא מזה לא רק מצוות עבודה, אלא גם יצא ספר ראוי ביותר. אני רוצה לעסוק הערב בנושא שנידון במידה ידועה בקדושת אביו. בחצי דברה היו פיתוח והרחבה של נאמר שם, בחצי הם יקחו למקום אחר שאולי קצת בטח אם אני אמר שם. אני פותח פה בעמוד 429, הבית הבנוי, יש שם דיון לגבי מצד בניין בית המקדש, ובעמוד 431, אז אבא כותב, מי שזכינו לדון בקדושת הבית הבנוי, נראה שחקו בדבר מגמתו ויעודו רבותינו מורי העולם, הרמב״ם והרמב״ם. קחתי הרמב״ם את המקדש ואת יעודו. מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכרז בקריאו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. מניסוחו ומדגש בדבר עולה, כי קר יעודו מגמתו של המקדש, להיות מוקד עבודת השם יתברך. והיינו המוקד בעצם הקורבנות, בית המקדש הוא איזשהו הכשר או מאפשר את הקורבנות, כמו שבית כנסת לפי דעות מסוימות קדושתו, שזה מקום שמתפללים בו. אז בית המקדש הוא מקום שמוכן להיות מקריבים בקורבנות. אולם הרמב״ם בפירושו לחומש תיאור מותו של המקדש באופן שונה לחלוטין. הוא העלה על נס את היותו מקום שכינה ובית אדוננו, שלו בית בתוכה מקודש לשמו, ובשם מדבר משה יצאו בני ישראל, והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה. וסוד המשכן שיהיה כבוד של שכן הר סיני, שכן הר בניסה. הרי, כותב אבא, שלדבריו עיקר מגמתם של המשכן במדבר, בית הבחירה לדורות, הוא להיות מקום השעת השכינה, מקום מנוחתה, ובמקום עבודת הקורבנות. דיין והרמב"ן, עיקר המושג או עיקר מצווה, זה בעצם שהשכינה תשכון בתוך המקדש, הקורבנות לא העיקר, אלא דווקא הארון ולקיחת הקדושה ומעמד הר סיני, התגלות השכינה, ומציאת איזשהו מקום לדורות, בשון המשנה בתענית, בחתונתו, ביום שמחת ליבו, בחתונתו זה מעמד הר סיני, ביום שמחת ליבו זה הקמת המשכן, ושמעתי מאבא בעל פה בשיחות בפרשת תרומה, שהמעמד הסיני זה כמו חתונה, והקמת המשכן זה כמו הזוג הצעיר שנכנס לדירה לאחר מכן, אז לוקחים מהחתונה ועוברים לתוך דירה קטנה, ושם האהבה ממשיכה להתקיים, מעין זה, מעמד הסיני והמשכן, שהוא ממשיך לכתוב, אף כינוגים אנחנו בסדרי תורה, אף בכן תורה ומדע מצריכי. כדי להוסיף שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, כמו שאמרנו מיוחד לעזרה שבה מקבלים את הקורבנות, מקדש מחולק הרי באופן גדול להיכל ולעזרה, היכל יקוב בתוכו את העולם ואת היכל עצמו ואת קודש הקודשים, והעזרה זה בעצם בתורה חצר או אל מועד, ובבית המקדש זה העזרה, ובמוקד העזרה נמצא המזבח, רק בשביל להמחיש, המזבח בירושלים גובהו 32 אמות, זה לפחות בניין בין 5 קומות, 16 מטר. אז לכן המקדש, המזבח, אפשר לומר, הוא מתנשא, הוא תופס לכל העזרה, גם אם השטח נרחב, אבל כשיש לך מבנה כזה גדול, עם כבש, גם כן ארוך למדי שמוביל אליו, הוא שמוקד העזרה זה המזבח והקורבנות. כמו שהרמב"ם מיוחד הוא לעזרה, שבה מקריבים את הקורבנות, מגמתה בתו יהודה שהעזרה היא לעבודת השם. מאידך את יהודו של הבית עצמו, היכל קודש הקודשים, נביא על פי תמו של הרמב"ן. כי שמו כן הוא בית להשם, שהוא משכין שכינתו, ושם נקרא שמו. דיינו, מה שבעצם מציע פה, שהעזרה קדושתה סובבת מסביב לעבודה, בעצם העבודה עיקר הוא קדושת העזרה, היא ביותר מקום שבו ניתן לעבוד, ולעומת זאת, האיכל, קדושתו בעצם הקדושה, בעובדה שהשכינה נמצאת שם. או בית כנסת כשלא מתעלים בתוכו. עצם העובדה שבארון קודש, שהשכינה נמצאת בתוכה. עד כאן הקטע מקדושת אביב. עכשיו נחזור קצת לבסיס וליסודות. נסה לראות מה באמת קורה בין המזבח והארון. תואר מצטבר ושכין מקדש ושכנתי בתוכה. יד אחר מכן, זה פה בפסוקים שמובעים פה בתחת המקורות, יד אחר מכן, ועשו ארבע נצרי שאיתים, אדם וחצי אוקום, אדם וחצי לוחבו, וחצי לקומתו, דהיינו צמוד לב עשוי מקדש, אז כמה מי זוכר פשוט תרומה, השני זה הארון, אחר כך המנורה והשולחן, וכו'. אומר פה הרמב"ן, זה מקור תחתום בדף הראשון, הנה עיקר החבץ במשכן מקום אחד השכינה, זה מה שצודק קודם, ופה הוא מוסיף ברמב"ן עצמו, שהוא הארון, כמו שאמר ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, על כן הקדים הארון הכבוד בכאן, כי הוא מקדם במעלה. דהיינו, הרמב"ן אומר, לב המקדש זה הארון. הארון הוא, הוא מקום מנוחת השכינה, כפי שכבר ראינו בציטוט בקדושת אביב, המגמת המקדש, המשכן, זה השכינה. והשכינה נמצאת בעיקר בארון, במקום אחד השכינה, כמו שאמר, ונועדתי לך שם, דיברתי לך מעל הכפורת, ולכן הארון ראשון כמוקדם במעלה. מבחינת חשיבותו הכי חשוב, זה בניגוד לפרשת ויקהל, ששם הולכים מוקדם במעשה. אבל בפרשת תרומה עוסקים במוקדם במעלה, וזה הארון. עכשיו, הדבר הזה מתקשר לשיטה נוספת של הרמב"ן עצמו. הרמב"ם בספר מצוות מגדיר מצוות בניין בית המקדש, שיהיה מצווה אחת, לבנות בית המקדש וכליו. ברמב"ם יש אחלה מצווה אחת, לעשות מקדש ושכנתי בתוכם, אין מצווה לעשות מנורה, אין מצווה לעשות שולחן, אין מצווה לעשות ארון, יש מצווה אחת, לבנות בית וכלים. כשהכלים נתפסים כחלק מן הבית. מגיב הזה הרמב"ן, וזה פה במקור ב' פה בצד השני של הדף, בתחילת הקטע השני. ולכן אצלי עשיית הארון והכפורת לסור שם העדות תימנה מצווה בפני עצמה. אז הרמב"ן יש שתי מצוות. מצווה אחת לבנות בית המקדש, וזה אין מצווה על שולחן מנורה, אבל יש מצווה נוספת לבנות ארון. מצווה אחת המקדש, מצווה שנייה הארון. עכשיו, בשביל להבין את זה, אז נאמר את הדבר הבא. פחת הרמב"ן, השולחן והמנורה ושאר הכלים, הכיור למשל, היות שיש מקדש, לכן יש כלים. קודם כל יש לי מקדש, היות שיש מקדש, אז אחרי אני שם בו כלים. זה כמו אדם שיקנה דירה, אז אחרי שיש דירה, אז ישים תמונות על הקיר, הוא יכניס עציצים, הוא ישים רהיטים, בסיסי, אני רוצה בית, ובית אחר כך בא לידי ביטוי בזה שממנים אותו גם בכלים. לעומת זאת, הארון זה הפוך. בגלל שיש ארון, לכן בונים מסביבו את המקדש. עדיין זה כמו אדם שיש לו איזושהי תמונה מאוד יקרה, הוא יבנה מוזיאון מסביב התמונה. עדיין המוזיאון קיים כי יש תמונות. לעומת זאת, התמונות בדירה, בבית שלי קיימים, כי יש לי בית, אני לא עושה קיר משעמם. אבל במוזיאון, קודם יש את התמונות, ומסביבו בונים את הבית. זה בעצם מה שקורה עם הארון. הארון קיים בפני עצמו, ולכן בניגוד לשרכלים, יש לו גם מצווה עצמאית לעשות אותו. עכשיו, לא רק שהארון, כאילו זיקתו למשכן אחר, אלא זה גם מתבטא בשני דברים נוספים. הארון קיים מחוץ למקדש. אפשר להשתמש בארון גם כשאתה לא בבית המקדש, כגון ארון שיצא למלחמה. ואם יצאו ארון, אומר משה, כמו שיצאו אביך, הארון יצא למלחמה, יש כל מיני פרטים, גם בפסוקים וגם בסוגיות, יש כל מיני פרטים לגבי יציאת ארון למלחמה. למה? כי הארון יש לו משמעות חוץ למקדש. אין טעם לקחת שולחן ומנורה מחוץ למקדש, כי אין להם משמעות. אבל הארון יש משמעות מחוץ למקדש, ולכן הוא גם מתפקד בחוץ, ולכן, דבר נוסף, התורה מדברת על הארון גם שלא בהקשר המקדש. התורה איננה מדברת על הכלים האחרים, הכלים האחרים תמיד הם במקדש. בארון יש לנו שתי פרשיות, אחד זה ואם יצאו הארון ואם משה, והפרשה השנייה זו שפה בראש עמוד השני, בית יהיה אמר השם אליי, פצוע אחרי שני כתבים כראשונים, ועשית לך ארון עץ. אז יש ציווי נפרד, עשיית הארון, במנותק מהמקדש. אז אם אני אסכם זאת, בעצם בעולמו של הרמב"ן, הארון הוא מוקד המקדש, יש לו מצווה עצמית לבנות ארון, ויש לו קיום, זאת אומרת, יש קיומים או שימוש בארון מחוץ למקדש, ויש גם פסוק או פרשה שמצווה על הארון גם בלי קשר למקדש. עכשיו, אם נעבור למזבח, נראה שכל אותם מאפיינים קיים גם במזבח. המזבח כמובן קיים מחוץ למקדש. כל סדר בראשית בנוי על עיקרון הזה. מה שיותר חשוב זה הפסוקים, יד לכם מתן תורה, בשמות הרכב, זה בראש עמוד השלישי פה, תחת הדלת. מזבח אדמה תעשה וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך ואת צונך ואת בקרך. חבוקו של שפיר הולך ביחתיך, מזבח מתעשה ותביא להן גזית וכו'. אז יש פרשת מזבח שבניגוד במותג למשכן. המזבח מפני עצמו. כמובן יש גם שימוש מחוץ למקדש, זה כמובן המושג של במה. עד שנבנה בית המקדש, אז כמובן היו קורבנות בבמות, והייתה במה גדולה, במה קטנה, דהיינו המזבח, הוא משמש גם בתפקידו, גם מחוץ למקדש, ויש לי גם כן אחד הראשונים, שתראה שיש מצוות עשה נפרדת לעשות מזבח, זה פה מיד מתחת לפסוקים, דעתו של הרייבד בהשגותיו על הרמב״ם, אומר הרמב״ם, לבנות בית הבחירה מצווה אחת עשוי מקדש, כתב הרייבד, לבנות בית הבחירה, אמר אברהם, ולמה הניח לבנות מזבח לבנים שלמות? אז הוא מתייחס פה גם למזבח ועוד בזה והריבל, אבל הוא מביא את זה בהקשר לעשוי מקדש. אולי הוא חושב שיש מצווה לבנות מזבח, בעצם כמו שיש בעולמו של הרמב"ן שתי מצוות, מקדש וארון, כמו שהרייבד יש מקדש ומזבח. ואז כאמור יש כל אותם מאפיינים. הוא קיים בחוץ למקדש, יש בפרשה נפרדת, יש דעות שהוא נמנה בתור מצווה בפני עצמו, ועכשיו בעקבות זאת אפשר בעצם לבוא להתחיל לחשוב שאולי גם יחס המזבח למקדש הוא כיחס הארון למקדש, והיינו המזבח איננו רק בתוך המקדש, כי המזבח מהווה מוקד עצמאי של קדושה. וכאן תראו את רש"י שמתחת לרייבד, כשאני אבד לכם שמה, כשקבע מועד לדבר אליך, שם בגן לבוא. יש מרבותינו, למדים מכאן, שמעל מזבח הנחושת, היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, משוקם המשכן. יש לו מעל הכפורת. אז אותה תכונה שהרמב"ן הצביע עליה כהוכחה להשארת השכינה, דיינו שהקדוש ברוך הוא מדבר ונועד איתך מעל הכפורת, רש"י מביא שתי דעות. לפי דעה אחת ברש"י, אכן ההתגלות היא מעל הארון, לפי דעה שנייה, ההתגלות היא מעל המזבח. יש מרבותינו למדים מכאן, שמזבח הנחושת, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, משהוא קם המשכן, יש שומרים מעל הכפורת. והאמת היא, שמסתכלים הפסוקים, והרב פרלה בפירושו ספר מצוות, גם כותב זאת, מסתכלים הפסוקים, הפסוקים עצמם משדרים את המסר הכפול הזה. אני עובר פה קצת מתחת, מיד מתחת לרש"י הזה. פסוק בפרשה בספר שמואל, הנה אנוכי יושב בבית הארזים, וארון האלוקים יושב בתוך היריעה. דהיינו רוצים בבית המקדש, כי ארון האלוקים צריך בית. מיד, לעומת זאת, במקור שמתחתיו, שגם כן בספר שמואל בית, והם הרבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו, והם הדוד יקנון בכלל הגורן, לבנות מזבח להשם. תצא המגפה, ומלאך השם אמר גד לאמור, דילגתי למקור הבא, כי עלה דוד להקים מזבח להשם בגורן ארנן היבוסי, ואני עובר פה לטור השמאלי שם, ויאמר דוד אל ארנן, צנה לי מקום הגורן, ואבנה בו מזבח להשם, ועכשיו ירדנו עוד מקור בדברי הימים, ובנו מקדש השם אלוקים להביא את ארון ברית השם וכלי קודש, ואני עובר את הדף בפסוק האחרון בראש הצד הרביעי בשורה התחתונה, ומי יצור כוח לבנות לו בית כי השם השם יחכלו, ומי אני אשר בני לו בית כי נקטיר לפניו. ולאחר מכן בעוד שורה למטה בספר מלכים פרק ח', ועשים שם מקום לארון. על הפסוקים, יש כאלו, יש כאלו, בערך משהו כמו יחס של 2-1, שתובעים על הארון כמרכז המקדש, כלומר כאלו שתובעים על לבנות מזבח. עכשיו, מה שאני מנסה לטעון בעצם, שהמזבח הוא לא רק במקדש, כי רוצים לעשות את הקורבנות בתוכו, אלא שהמזבח הופך להיות מוקד קדושה עצמאי. זה מה שעולה מאותו רש"י, שהקדוש ברוך הוא נגלה מעל המזבח, וזה גם עולה מתוך גמרא, או שתי גמרות במסכת זבחים, יש לי אפשר לחזור לתף השני, מקור ג' אמר רב, מזבח שנפגם, אני אומר מזבח חוטף פגם ומזבח פגום פסול, כל הקודשים שישחטו שם פסולים, מקרא הוא בידינו ושכחנו הוא, כי סל יקב כאן, אשרו בשם רבי רבי, אמר משום ישמר רבי יוסי, מניין למזבח שנפגם, שכל הקודשים שנשחטו שם פסולים, שמר וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, וכי עליו אתה זובח, דהיינו, השחיטה היא בצפון, נכון, ירח המזבח צפון השוחטים, לא שוחטים על וזבחת הכוונה לשחוט, לא שוחטים על המזבח, שוחטים על ירח המזבח צפון. אז מה זה המושג וזבחת עליו, וכי עליו אתה זובח, אלא כשהוא משלם, לא כשהוא חסר. מה בעצם הדרשה עושה? הדרשה כאן, אני חושב, מניחה שהעין והאלף מתחלפים. זה דבר שדי שכיח בתנ"ך, שהמילה, כשכתבים על, זה בעצם אל וההפך. וזבחת עליו, זה לא זבחת עליו, זה בעצם זבחת אליו. דהיינו, שם מוקד השראת השכינה. וממילא, גם פעולות שלא צריכו מזבח. דהיינו, אם היה כתוב שזריקת הדם פסולה במזבח פגום, זה לא חידוש, כי זורקים על המזבח. אבל כשבאים ואומרים שהשחיטה פסולה, למרות שלא צריך את המזבח, אתה שוחט בזריקה למזבח בעצם. ולא אכנס לזה כרגע, אז כל הדין של צפון קשור לזה בקשר עדוק. השחיטה בצפון, כי שוחטים אל ירח המזבח, זה בעצם לא צפון, זה בעצם ירח המזבח, ואני אומר, דוגמה הבאה, מזבח שגם אין אוכלים בגינו שרי מנחה, המנחה כבר קריבה, הכהן צריך לאכול את זה בעזרה, שרי מנחה, הכהן אוכל לחם בעזרה, גם אם המזבח פגום, אי אפשר לאכול, דהיינו, המזבח איננו נצרך ורק בשביל ההקרבה, המזבח נצרך כי בלי מזבח הקדושה פגומה, ואי אפשר לשכן גם לעשות פעולות שלא מחייבות את המזבח במעשה, אי אפשר לעשות, כי הקדושה כמו כרגע היא פגומה. עכשיו אני שם לי פה עוד מקור אחד, שאני מבטא את העיקרון הזה, מדבר פה על הכבש. מזבח, נכון, כשאמרתי קודם, מבנה מאוד מונומנטלי, עם כבש ארוך שמוביל אליו. באיזה צד? זאת אומרת, מה? הכבש הוא בדרום. למה הוא בדרום? כבש היה לדוגמה של מזבח אורך 32 ואורך 16, אמר מינה ממילי, אמר גבול, אמר קרא, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה, שירח בצפון ופניו בדרום. רש"י מסביר שם שכאילו תופסים את המזבח כבן אדם במרכאות, זה מטאפורה כמובן, אז אם הירח הוא למה, אז הפנים הם הכיוון השני. כאילו המזבח שוכה ופניו, זה בעצם פני, הכבש הוא עד פני המזבח. דיינו, אתה רוצה, יש פנים, דיינו, אתה בעצם ניגשים למזבח. המזבח הוא מקום שאתה פונה אליו. זה לא רק כלי שאתה משתמש בו. אתה בעצם פונה אליו, אז בסופו של דבר, זו גם הסיבה שזורקים את הדם. ואת הדם לא סופי. זורקים את הדם, כי המזבח, בעצם זורקים את הדם למזבח, בדומה שזורקים את הדם לארון. זורקים את הדם לארון לפני ולפנים, או בחטאות הפנימיות, כי בעצם אתה אומר, שם מוקד השכינה, אתה זורק את הדם כלפי מקום השכינה, אז גם במזבח יש בעצם מקום השכינה, ולכן זורקים את הדם שם, לא בשביל לסוף אותו, בשביל ששם, שוב פעם, הקדוש ברוך הוא נועד מעל למזבח. וזה מה שאני מסביר את התופעה, שמקום המזבח הוא קריטי, נסתכל פה במקור התחתון בעמוד השני. מהרמב"ם, המזבח מקומו מכוון ביותר, זה פרק ב' אגב, אין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לעולה לישראל, הוא המקדש מקד יצחק אבינו, וכו' וכו'. הלכה ב', הוא מסור ביד הקודש, במקום שבלם הוא דוד ושלום המזבח, בגון הרבנה, הוא מקום שבלם הוא אהבה מזבח וכו'. עד כדי כך שיצטרכו נביא בשביל המקום קריטי מבחינה הזאת, בניגוד למידותיו, שמידותיו לא בהכרח מעכבים, זו סוגיה מסובכת, אם מידות המזבח מעכבות או לא, אבל המקום הוא באמת קריטי. הרבה אחרונים מסבירים, ומכאן השעה אני מקצר בכך, הרבה אחרונים מסבירים שמקום המזבח יש הבדין של בחירה. זה לא רק המקום שמכאן מזבח עובד עליו, כשיש יש דין בית הבחירה, וזה, ידעתי, נמצא פה בקדושת אביב, כשיש דין של בית הבחירה, מקום הבחירה לגבי המקדש, כך גם המזבח יש דין של בחירה, הגריז ואחרים כותבים ככה בהרחבה, כי למה? כי זה לא כלי, אלא מקום, אם אתה אומר, השראת שכינה, השכינה שראה במקום, ואז מקום המזבח, הופך למקום קריטי, והרמה מסביר שמקשם הנברא האדם הראשון, אבל יש פה השראת שכינה על המקום. זה גם, עכשיו, הנקודה הזאת גם, נתמי מסביר דבר נוסף. יש כמה פסוקים, בבואה מאוהל מועד, או בגישתם המזבח לשרת. אז יש כל מיני אנשים שאסור להם להיכנס, למשל, פורי ראש, שטויי יין וכאלו, אסור להם להיכנס, או מי שלא אחץ ידיו ורגליו בכיור, בבואה מאוהל מועד, שם למזבח. אפשר כמובן להסביר, אחד זה כניסה למקום, והשני זה דין בעבודה. אבל יש מקום, שבגישתה מאוהל מועד, הוא לא רק עבודה, אלא בעצם סוג של כניסה למקום קדוש. וזה בעיקר מזכיר, יש במה ביטוי בכלל במקומות, וכריזה קרב אצל המזבח, ומאוד לא ברור מה מקור הבעיה, מה מקור האיסור הזה. יש כאלה שאומרים, אין איסור, אלא זה אך ורק, לא מקובל, זה לא, 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 לא מקובל. יש מי שעשו לזר, כאילו לקרב המזבח. אני חושב שאם חושבים, אחרי שדיברנו עליהם פה, שהמזבח הוא לא רק מקום שמעלים עליו את העולות. באמת, יש בו השראת שכינה, אז ברור למה זר לא קרס המזבח, כי אם יקרה במזבח, זה דומה להיכנס להיכל, אז יש איסור כניסה לזרים בגלל קדושת המזבח, כי יש איסור חיזר קרס המזבח, זה גם שהוא לא עושה עבודה, זר לא צריך באזור המזבח, כי כאמור, המזבח עצמו מקום קדוש בפני עצמו. וזה הבאתי פה לקראת הסיום שתי נקודות קריטיות. נקודה אחת, אם מקבלים את התפיסה הזאת, הרווח העצום זה בית שני. הבעיה היא מה קורה עם קדושת בית שני. בבית שני אין ארון. אז יש מי שבשביל זכה במארי, יש את שיות שארון נגנז בתחתיות האדמה, אז בעצם יש ארון. כי גם קדושת בית שני, קדושת ארון, ורב בונה משם כמובן שקדושת התורה היא בעצם בבסיס כל גם בית שני ולא בית ראשון, והוא בונה את זה בעיקר על העובדה שבעצם קדושת ארון קיימת גם בבית שני. אם לא מקבלים את התפיסה הזאת, היא בוודאי מאוד לא פשוטה לטעון שהגניזת הארון, מעבר לכך שזה בכלל מחלוקת בגמרא אם הארון אכן נגנז או לא, התשובה הפשוטה יותר שקדושת בית שני היא קדושת מזבח. זה בין אם אני אומר שמזבח הוא אך ורק מקום לעבוד בו, בין אם אני אומר שמזבח הוא לא מקום לעבוד בו, קדושת בית שני בעצם קדושת מזבח. ולכן חסרים בו אותם דברים שחסרים לי, בית ראשון יש לו שני מוקדי קדושה, ובית שני רק מוקד אחד. אבל ככל שנאמר שהמזבח הוא לא רק מקום לעבוד בו, אלא באמת מקום שבו הוא נועד איתנו, והקדוש הוא יושב ונגלה שם, וזה בעצם מוקד קדושה עצמאי, באמת יותר פשוט, יותר קל לעכל את קדושת בית שני, זה לא רק מקום שבו עובדים, אלא זה השלימה נוכחת. והדבר האחרון, אמר זה טלגרפית, וכל אחד באמת יעשה עם זה מה שהוא רוצה, זה בידה רבה יושב על האהבה והיראה, דהיינו, אני נוטה לחשוב, או מה ככה, חז"ל רואים את עולם של קודש הקודשים, כי עולם שבו מידת האהבה היא הבסיסית בו. יש הרבה מדרשים נועזים בגמרא שמדברים על ככה, שבעצם המקדש הוא, כאילו, ניקח דוגמא אחר, כמו ביום אומרת, כשפורסים את הפרוכת ואומרים, עולי הרגלים, הוא חיבתכם לפני המקום, כי חיבת זכר ונקבה. ואז הוא אומרת, שגם בגמרא עושה את החשבון, שבדי הארון הם בעצם ארוכים מדי, הם בולטים בפרוכת, מתמרה לקיים השם ימר, צרו המור דודי לי, בן שדה ילים. אז המטאפורה שכאילו אתה שם את הראש בין השדיים, היא זו שמסמת מידת האהבה. מזבח לעומת זאת, תלוי איך בו, איזה קורבן, אני לא רוצה כרגע לגלוש יותר מלקורבן, ברור שלא קשה להבין שבמזבח, בתפיסות מסוימות, הרעיון המרכזי זה הרעיון שהיירה, כמו שרמב"ן אומר בשל התורה, בעצם מקריב את גופי, מקריב את נפשי, זה אקט של הקרבה, אז יש ברמה אחת, המזבח זה אדם שניגש, והארון הקדוש הוא שיורד, ברמה אחרת, הארון, קדושה, מבטאת מידת האהבה, המזבח את מידת היראה. ועל כן, הם משלימים אחד את השני, ובין הארון והמזבח יבדו הכהנים, כי אחד נותן את האהבה, וכן יום כיפורים, למשל, הארון כל כך משמעותי, ומעידך, השני נותן את מידת היראה, ואז כאמור, הם משלים אחד את השני, ומה שניסיתי להציע כאן כרגע, שהמזבח איננו אך ורק קדושה של מקום שהפרוכה מתקיים, אלא הוא מוקד קדושה בפני עצמו, כפי שעולה מתוך אותו רש"י. תודה רבה.
תודה רבה, משה, על השיעור.